ערב שבועות היום. חג שמח. אני רוצה להתחיל עם שיר של זלדה. לא ארחף בחלל, משולחת רסן. פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז יש לי מזל שיש לי חברה שהיא רבה. לפעמים אני טועה וקורא לה רבנית, והיא לא אוהבת את זה, רבה. ומירה, מירוש, מי שמכיר. והיא ככה חלקה איתי כמה מחשבות על שבועות, מה זה בכלל החג הזה, שאני לא הכרתי, אולי חלק גם לא יכירו, שנראים לי מאוד רלוונטיים למה שאנחנו עושים כאן עכשיו, יחד. מסתבר ש 49 יום אחרי פסח, אחרי בעצם שבני ישראל, מה שנקרא בני ישראל, ועוד המון אנשים אחרים אגב, חצו את ים סוף, הם הגיעו להר בסיני, להר סיני, ושם קרה משהו, כן? שם היה איזשהו אירוע מכונן, שם הם קיבלו את התורה בפעם הראשונה. וזה הכל קרה בזמן הזה, זאת אומרת היום, כן? לפני הרבה הרבה שנים, לפני 49 יום, שזה בכלל 49 זה מספר מיתי כזה שמופיע גם בתורות שמניות כמספר מקודש, זה מספר מעניין, כן? זה עוד לא 50, זה תכף תכף. אז עבר זה, עבר מסע, עבר זמן. קרה איזשהו אירוע מאוד מאוד דרמטי, והם עזבו הכל והלכו החוצה, אלא לא ידוע. הם לא ידעו כמה זמן המסע הזה ייקח, ואחרי כמה זמן, באמת 49 יום, מספר מיתי, שוב קרה עוד אירוע, קבלת התורה. משה עלה להר והם קיבלו את מה שנקרא עשרת הדיברות, ויש מין משפט כזה אניגמטי, וכל העם רואים את הקולות. אז זה אחד מהדברים שהיום הזה מבוסס עליהם. ה-49 יום האלה, אחר כך התקדמו לעוד כל מיני מובנים ופרשנויות, וזה מה שנקרא ספירה, גם הספירה של העומר, שסופרים את השיבולים, והטקס שלם בזמנו, בזמן בית המקדש, שקשור לפריון, שקשור לאדמה, שמביאים את הביקורים, וזה באמת זמן כזה של השנה, בכל מיני דתות ומסורות, שהוא מאוד מאוד קשור לזמן של פריון. זה מעניין, עכשיו וככה אני חושבת על זה, שאחד הסיפורים שמספרים על הבודה, זה כשהוא הלך בדרך שלו, בדרך של הסיגופים. It's too fast for you? תיקה? במשך 6 שנים, והעלה חרס בידו, זאת אומרת, לא הצליח, לא הגיע לאן שהוא רצה להגיע. ואז פתאום הגיע אליו איזשהו זיכרון של עצמו כילד, יושב מתחת לעץ שנקרא Rose Apple Tree, עץ תפוח ורד. האמת ששנים חשבתי שזאת המצאה של הסוטרות, עד לפני שבוע שהייתי במשתלה, ומצאתי אשכרה עץ כזה, וקניתי אותו. לא יכולתי להתאפק. אז הוא זכר את עצמו יושב מתחת לעץ הזה כילד, באופן ספונטני, ככה תיאור מתואר. וכילד הוא פשוט הוא חיכה לאבא שלו שבדיוק בדיוק בזמן הזה לפי התקסים של אז בהודו של אז בעצם עשה איזשהו טקס של שוב טקס פריון לאדמה, כן, הוא בירך או לא יודעת מה הטקס הזה כלל, ואת הילד השאירו לבד, ואתם יודעים, הוא היה גוטמה, עוד לפני שהוא היה בודה, היה לו כבר כישרון טוב למדיטציה, אז הוא התיישב ככה ספונטני, וככה חווה שקט ושלווה מאוד מאוד עמוקים, ואחרי הרבה שנים, בגיל 35, הוא נזכר בחוויה הזאת, של עצמו כילד. הזיכרון הזה, שקשור לתקופה הזאת של השנה, כן? תקופה של הקציר, התקופה של הטקסים, של הפריון, של האדמה ושל הנשים. הזיכרון הזה הוא זה שהתווה לו את הדרך חזרה. את הדרך למקום שאותו הוא חיפש. וככה עשיתי את הדרך ואני רואה את יפעת שמתרגמת, עושה גם. אז אני יכולה לראות מה אני עושה. לא שמתי לב וזה מעניין כי הדרך באמת... הולכת ככה הרבה פעמים. מישהי שלחה לי תמונה לא מזמן של נהר הקולורדו, שאשכרה עושה סיבוב של 360 מעלות. ממש מצייר מין עיגול כזה, וזה הנתיב שלו, זאת הדרך שלו. אם אנחנו היינו צריכים להיות נהר הקולורדו, אז היינו אומרים שאנחנו חוזרים אחורה, זה כישלון, זה לא אמור להיות ככה, אנחנו אמורים ללכת ישר. אבל אתם יודעים, זאת הדרך שלנו. גם כן, הרבה פעמים. מסתבר גם עוד איזה פיסת אינפורמציה שעניינה אותי, שבמאה ה-16 התפתח מנהג קבלי, שבעצם שני מקובלים, אלקבץ וקארו, התגלתה להם השכינה. זאת אומרת, בקיצור הם תקשרו. כן, הם ככה היו פתוחים ומשהו התגלה דרכם, ומה שהם קיבלו זה שצריך לתקן תיקון ליל שבועות, ומאז יש את המנהג הזה שאנחנו באמת כל הלילה לומדים והוגים ומתקנים, זה מעניין. ויש מסתבר שלוש משמעויות לתיקון, וזה בוא נראה איפה זה פוגש אותנו ואיפה זה רלוונטי לנו תכף. משמעות אחת מדברת באופן פשוט על fixing, to fix. אנחנו מתקנים משהו שאולי שבור, אולי סדוק, אולי מקולקל, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על הקשר שלנו עם הטיצ'ינג. כל הסיפור הוא סיפור של חיבור לקשר עם מה שנקרא תורה. המשמעות השנייה היא משמעות של להתקין, שזה to build. זאת אומרת, ליצור משהו חדש שלא היה שם קודם, שקשור לקשר הזה. והמשמעות השלישית שאותי הפתיעה מאוד, זה משמעות של תכשיט, של jewelry, to make beautiful. זאת אומרת, הממד של החן, היופי, ההתפעלות, ההודיה. וכל הסיפור הזה של שבועות, הוא בעצם סיפור של ברית. המילה, איך נתרגם ברית? Covenant, I think, נכון? Covenant, אוקיי. אז בעצם הזמנה, זאת הזמנה לברית. ואפשר לשאול את עצמנו פה בשבילנו למה הכוונה. למה הכוונה? ומה זאת ברית בשבילנו? אנחנו ככה ממש מעררים בזה, מה שככה חשבתי עליו, המקום של, מה זה מכיל, המקום של הברית, שאנחנו קורטים ברית, שהברית היא חרוטה, זה אותו שורש של חירות, הברית חרוטה איפשהו. והברית הזאת מורכבת מאהבה והיא מורכבת ממחויבות. ושתי הכנפיים האלה מאוד מאוד חשובות. ואפשר לקחת את זה לכל כיוון שנרצה. הברית הזאת יכולה להיות ברית בין אדם לאדם. אנחנו מדברים על ברית זוגיות. היא יכולה להיות ברית בינינו ובין העולם, שאנחנו, יש פה כמה חבר'ה של שומרי הגן, אנחנו מתחייבים לעובדה ולשומרה, להגן על האדמה, הקשר בינינו ובין הכדור הזה, הפלנטה הזאת. וגם זאת יכולה להיות ברית בינינו לבין עצמנו. אני רוצה ככה טיפה שנרחיב על הנושא הזה יחד, ואגב, תרגישו חופשיים להוסיף, להגיד, להעיר, זאת לא חייבת להיות שיחה פרונטלית במיטב המסורת של הדרמה טוקים שככה. אז אם מישהו רוצה ככה להגיד משהו, תרגישו חופשיים. למצוא את עצמנו הרבה פעמים, זה קורה לנו בחיים, אבל זה קורה נורא מהר, ובריטריט יש לנו, בזכות הקצב היותר איטי, אז אנחנו יכולים יותר לשים לב, אבל זה לא דבר שנולד חדש, פשוט נחשף לנו, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד לא מסכימים עם מה שקורה עכשיו, לנו. מאוד לא מסכימים עם זה. זה יכול להיות דבר כמו כאב ברגל. אנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו מאוד לא מסכימים עם זה, אז אנחנו נשכב. אנחנו שוכבים ואז מתחיל כאב בגב, אנחנו מאוד לא מסכימים עם זה, ואז אנחנו עושים משהו אחר. ויש בנו התנגדות שהיא יכולה להיות גם מעודנת, אבל לפעמים היא די ברורה לנו, למשהו שקורה כרגע והוא נחווה אצלנו כלא נעים. ובכלל, בלי שנשים לב, אנחנו מגויסים מיד למאבק. הרבה פעמים המקומות שמניעים אותנו, אנחנו זזים מתוך איזושהי תחושת חוסר. כאילו, משהו פה לא תקין, משהו חסר, אז מהר מהר אני רוצה לחסות על זה, למלא את הבור הזה, להסתיר את זה, לשנות את זה, לתקן את זה, לסדר את זה, לארגן את זה, רק כדי לא להרגיש את הדבר הזה. הסיפור של ברית יכול להפוך את התמונה הזאת קצת על פיה. יכול להיות שבזמן מן הזמנים, אפילו לרגע אחד, נרשה לעצמנו לא לתקן. לא לשפץ, לא לסדר, לא לארגן, לא לחסות, לא להסתיר. לשבת עם תחושת אי נוחות שיכולה להיות אפילו אינטנסיבית. לשבת עם קריזה, עם מצבים, עם החום בפנים, עם החום בחוץ. או למשל לשבת עם תחושה שאני כישלון גמור במדיטציה. המדיטציה הזאת היא לא בשבילי. קודם כל זה בכלל לא מדיטציה, נכון? בואו נודע על האמת, זה שכיבה, זה לא נחשב. ואנחנו מתחילים ככה להיזכר במדיטציה הנפלאה שהייתה לנו, שעשינו קורס אצל גוינקה. the sweetness of the mind. כמו, איך הוא אומר את זה? ניתוח מוח. ועשינו את זה, ועברנו דרך זה, וביום השביעי קרה. וכאן, כאילו, נו. לא נעים להודות, אבל רוב הזמן נראה לנו שלא קורה שום דבר. אנחנו כזה מסתכלים מסביב, מדי פעם מישהו נוחר, ואנחנו אומרים, כן, אוקיי, עוד מישהו איתי, בהקבצה ג' ובסדר. וכל אותו זמן מתרחש איזשהו דיאלוג בתוכנו שכמו מקריין לנו את מה שקורה כל הזמן, כאילו הטלפרינטר הזה, חדשות, CNN, למטה, כתוב, עכשיו ככה. עכשיו זה מה שקורה, עכשיו זה מה שקורה, עכשיו זה מה שקורה, עכשיו זה מה שקורה. אוי, חם נורא, מה זה אומר? טוב, אני אקום, לא, המדיטציה לא מצליח, אולי אני אשב, טוב, אני אשב, אוקיי, נשימה, נשמע, לא. כן, הצלחתי, 2, 3. וואו, אני אספר לכולם, זה יהיה מדהים. הופ, ברח לי. מה? אוקיי, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ובדרך כלל, מה לא קורה? מה לא קורה? תודה, נוי. קבלה. התבוננות על הדבר הזה. בכלל, רגע, רגע, רגע. מה, מאיפה הכל זה הגיע? זה אני? זה שלי? סליחה, מי מינה אותו פה אחראי על העניינים? כאילו, אני לא זוכרת שחתמתי על החוזה הזה. אנחנו כל כך מהר מתבלבלים שם ומזדהים עם ה... עם הכל בפנים, מה שאקר טולה קורא לו the voice in the head, כן, הכל בראש, שכל הזמן מספר לנו את מה שקורה. אז החיים קורים, 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 והכל מספר לנו את מה שקורה. אתם רואים, וזה כאילו מתחיל להיפרד. זה הרבה פעמים בכלל לא מסונכרן. זה קורה הרבה, אגב, כשנגיד אנחנו הולכים לנו במדיטציה, בהליכה, וככה minding our own business, אוקיי, אני אנסה יותר ליד. אנחנו הולכים וסך הכל העניינים נראים סביר, פחות או יותר, ופתאום אנחנו קולטים מזווית העין שמישהו מסתכל עלינו. אופס, מישהו מסתכל, מה זה אומר? וואי, הוא בטח ראה שלא הסתרקתי הבוקר. היא בטח רואה את הקטם שיש לי על החולצה. הוא בטח חושב שאני ממש... הולך גרוע, שזה בטח הריטריט הראשון שלי, אני חייב לתפוס אותו בסוף הריטריט ולספר לו שזה... בעצם כבר ישבתי המון פעמים, ואנחנו מוצאים את עצמנו כל כך מהר, בתוך סצנה שלמה, שלא הייתה ולא נבראה ולא תהיה ולא תיברא, אלא רק בתוך הראש שלנו. וזה עוד המקרים הקלים, כן. זה יכול להיות שאנחנו נשחזר ונעשה ריפליי על ויכוח מר שהיה לנו לפני 30 שנה, ושוב 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 נחזור לפיין פוינט הזה, ונשחזר אותו שוב ושוב ושוב מתוך ניסיון נואש ומחמיר לב באמת, לתקן את מה שהיה. אבל באותו רגע אנחנו נלכדים, אנחנו בכלל בכלל לא שמים לב שזה מה שקורה, זה מה שאנחנו עושים, שזה לא make sense בשום צורה שהיא. אז יש את החיים שקורים, קורים, 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 הנהר הקולורדו הזה, לפעמים הוא עושה 360, ואז בא לו להתפתל לשם ולכאן, ויש את הפרשן בתוכנו, שחושב שהוא בעל הסמכות להגיד לנו מה העניינים, לפרשן לנו את המציאות. ובדרך כלל אנחנו לא שמים לב שזה רק פרשנות, שזאת רק תפיסה, שזה רק view. אחד מהמושגים הכי עוזרים, הכי helpful בעיניי של הבודה, זה המושג של ה-right view. בכלל כל המושג של view. ויש לו משפט שכריסטופר נורא אוהב לצטט, שהוא אומר, How do you protect the truth? You say, this is a view. איך אנחנו מגינים על האמת? אנחנו אומרים, זאת השקפה. וזאת בעצם הזמנה להיזכר בתוכנו, היי, זאת השקפה. זאת רק... המחשבה שלי על הדבר זה לא הדבר עצמו. The thoughts of my mother are not my mother. המחשבות של אמא שלי הם לא אמא שלי. שמתם לב לזה פעם? המחשבות של אמא שלי הם לא אמא שלי. מה זה אומר עליי? המחשבות שלי אולי הם לא אני. אולי אחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים לעשות בדרך הזאת, זאת ההבחנה, הוויבקה, בסנסקריטה, היכולת שלנו להבחין בין זה לזה. יש את החיים שקורים, למשל, ויש את הפרשנות. יש את המאורה שקורה, ויש את ההשקפה שלי על הדברים. וככל שאנחנו יותר מתקרבים לכיוון הראשון של הדבר האמיתי שקורה, הדבר החי, ככה אנחנו פחות ופחות מסתבכים בקורי האשליה של המיינד. יש סיפור של רבי נחמן שמדבר על מעשה באבדת בת מלך. זה סיפור ארוך ואני לא אכנס אליו עכשיו, הוא נורא נורא יפה. אבל ממש ככה בסרטוט של קווים כלליים, יש מלך שיש לו, זה הכל כמובן משל על גבי משל, מלך שיש לו שבעה בנים ובת קטנה שהוא מאוד מאוד אוהב, ויום אחד, אנחנו לא יודעים למה, הרגיזה אותו, צבנה אותו, והוא קילל אותה. הוא אמר לה שיקח אותך הלא טוב. וזה באמת מה שקרה. למחרת היא נעלמה. והוא שלח את המשנה למלך, שאנחנו כן, יכולים לחשוב למי הכוונה בתוכנו, לצאת ולמצוא אותה. להוציא אותה מתוך הארמון של הלא טוב. שהוא אגב דומה קופי לארמון של הטוב. ויש סיפור נורא ארוך, והוא מוצא אותה ומאבד אותה, ועושה מלא פדיחות בדרך, עושה מה שאסור לו, ואז עוד פעם נרדם ל-70 שנה, ושותה יין, ואוכל כשאסור לו, וכל הצרות קורות לו, ובסוף הוא מאבד אותה ממש. היא נעלמת, ואי אפשר למצוא אותה בשום מקום בעולם. והוא הולך ומתייעץ עם הענקים הגדולים שרואים למרחקים, והוא שולח אותם לכל קצוות הארץ לחפש אותה. ולמקומות שהם לא ארץ, לחפש אותה, והם לא מוצאים. והם חוזרים והם אומרים לו, אין, היא איננה בעולם. אין, גמרנו, שכח ממנה, אין יותר. אבל הוא לא מוותר. הוא אומר, אני יודע שישנו. אני יודע שבוודאי ישנו. וזה ממקום כזה שתמיד ככה שאני חושבת עליו, אצלי הוא מעורר המון השראה. כי אתם יודעים, אין קל מליפול לתוך המלכודות של המיינד, של הספק. טוב, נו, אני חושבת על עצמי שאני לא מוצלחת בזה, או שלא אוהבים אותי, או ש... must be true, כי אני חושבת את זה הרי. ואני מתחילה לחיות את חיי מתוך המשקפיים האלה, המשקפיים הפנימיים, ואז גם אני מתחילה לאסוף עדויות שזה באמת קורה ככה. ובעצם כשאנחנו כן מצליחים להיזכר, במין חוויה מכוננת כזאת, זה יכול להיות הסיפור הזה של הברית, של מתן תורה, שפעם אחת בזמן מן הזמנים יצאנו החוצה, אלא לא ידוע, הלכנו פרק זמן לא ידוע, אנחנו לא אחראים על הזמנים, לא באנו עם אג'נדה, לא באנו עם סטופר. יכול להיות שהתלוננו מלא, גם כן, מה נאכל ומה נשתה ומי ידאג לנו, אבל יצאנו בכל זאת. עשינו את הצעד הזה, ואז קרה שם משהו. גם זה אגב, אתם זוכרים, זה לא סוף הסיפור. אבל אם אנחנו רגע עוצרים רק במקום הזה של הגענו לאנשהו, לאיזשהו מעמד, וראינו משהו, שהוא נחקק בתוכנו, ראינו את הקולות. אנחנו כבר לא יכולים לחזור אחורה למקום של... אנחנו לא יודעים מזה בכלל. ויכול להיוולד בתוכנו מקום מאוד עמוק ופורה של אמונה. האיכות הזאת בסנסקריט היא נקראת שרדהה, או שדהה בפלי, של אמון, אמונה, ביטחון, זה הדבר הראשון שהבודה ברך כשהוא התעורר את כולנו. מי ייתן ואלו שיש להם אוזניים, השרווקה, אלה ששומעים, ישחררו את האמון. זאת אומרת, האמון נמצא בתוכנו בצורה גולמית, אפשר להגיד, אולי קצת קלו אפילו. ומכיוון שרוב הזמן אנחנו פועלים מתוך שכבות המגן שלנו, אנחנו שוכחים שיש בתוכנו גם את האיכות הזאת. והרבה ממה שקורה כאן, במיוחד בריטריט מהסוג הזה, שהוא טכניקה ללא טכניקה, והוא pathless path, אפשר להגיד, לצטט את קרישנמורטי, הרבה מתבסס ונשמח על הברקים והקולות האלה שזלדה דיברה עליהם, אני אמרה, אין לי קיום, נכון? ככה היא. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. זאת אומרת, משהו שמזכיר לנו פעם, פעם נגענו באיכות הזאת, פעם היינו שם. אז אולי גם עכשיו אני יכולה לשים לב שזה רק הכל בראש שלי, שזאת רק השקפה שלי, ולסמוך על משהו שעכשיו אני לא אתן לו שם. אני לא יודעת להגיד אותו במילים, אבל אני יודעת לזהות אותו שהוא מגיע. הגוף שלי, מה שג'איה קרא לו ה-95% of wild animal, יודע שישנו. יודע לזהות את זה. החלק שאני הכי אוהבת, האמת, שקשור לשבועות, זה מגילת רות. והקטע שאני הכי אוהבת שם, זה הקטע שנעמי, mother-in-law, החמות של רות, שהיא בכלל מואביה, רות, ונעמי בכלל יהודיה, אומרת לה, אוקיי, הבנים מתו, היו לה שתי קלות, נעמי, רות ואורפה, והיא אומרת להם, אוקיי, הבעלים שלכם, הבנים שלי מתו, תחזרו לאיפה, תחזרו חזרה, תבנו לכם חיים חדשים משלכם. אני משחררת אתכם. אני הולכת לארץ יהודה, כן? לבית לחם, ואתם משוחררות. אז אורפה באמת חוזרת חזרה. בחורה צעירה, כל החיים לפניה. אבל רות, לא. ורות אומרת לה, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. זאת אומרת, היא בוחרת בחירה של אהבה, של מחויבות, היא בעצם קוראת ברית. והיא דבקה במשהו מאוד מאוד עמוק בחברות הזאת. והיא לא מוותרת בחיים ובמוות. היא אומרת, אני איתך. זה נורא מעניין איך הסיפור ממשיך ומתגלגל, כי הרי בועז שאומר לה, כשהוא פוגש אותה פעם ראשונה, שמעתי את מה שאמרת. הסיפור הזה מתגלגל, כן. שמעתי, והוא נותן לה המון כבוד, ואז כמובן נהיה ביניהם רומן ו... היא נהיית הסבתא של דוד. כן. בעצם ממנה נולד דוד. הבריאות. ומה זה אומר לגבי... אני חייבת. מוסד הרבנות היום. ומי שרוצה להתגייר, לא מספיק לו להגיד למי שהוא אוהב, באשר תלכי אלך. ויאללה, מקבלים אותו. אבל כן. זה לזמנים אחרים. הקומיטמנט הזאת, הברית הזאת.
כן. מיכל.
כן. תודה. אז כן, מיכל מזכירה לנו שגם המשיח מגיע משם. אולי הוא באמת מגיע מהתנועה הזאת של קבלה רדיקלית, של מה שנראה לנו הזר, הגר, כן, בתוכנו. אפרופו כל הזרות הזאת שאנחנו מרגישים כלפי כל מיני חלקים בתוכנו, והמקום שמוכן לחתום ברית. והוא מונע מתוך אהבה, והוא חייב את האיכות של המחויבות. אבל שני החלקים צריכים להיות שם. לפעמים אנחנו מאוד חזקים בחלק אחד. אנחנו, אם אנחנו ממש ככה טיפוסים של לב, אנחנו, כן? איפה שנעים וטוב לנו, הרבה פעמים אנחנו הולכים, ואם זה מפסיק, אז אוקיי, ביי. לפעמים אנחנו בכיוון השני. כן. שמעתי פעם מישהו שאמר לי שככה, הוא היה נשוי הרבה שנים, והוא המשיך להיות נשוי, למרות שהיו לו הרבה נשים אחרות, והוא כבר לא חי עם אשתו, והוא אמר לי, אני לא מהטיפוס שמתגרש. אוקיי, החלק של הקומיטמנט. קצת לקח את זה. על המקום של ברית. והאם אנחנו מוכנים לכרות את הברית הזאת עם עצמנו? זה זמן טוב לשאול, כן? מה אנחנו יכולים לשנות, לתקן, להוסיף, להחיות בטיצ'ינג שמדברים עלינו? מה ממה שאני קולטת פה, לומדת פה, מדבר אליי באופן שאני רוצה שהוא יחיה בתוכי ויגדל ויסגשג וישתנה וישנה אותי. וזה גם זמן טוב לשאול לגבי, אתם יודעים, הביקורים, הדברים הראשונים שצמחו בנו, כן? שאנחנו מביאים אותם מנחה לעצמנו, לרגע הזה, ככה לחשוב חזרה אחורה במין רפלקשן כזה. וואו, מה הבקיר בי? מה צמח והבשיל בתקופה הזאת, אולי בשנה הזאת, משנה שעברה? כי הרבה פעמים יש לנו נטייה רק לראות מה לא, לראות אולי את החסר. יש מישהי, אני כרגע לא זוכרת את השם שלה, אבל בטח גלי תזכור, שתרגמה את ספרון קטן של קרישנמורטי. נועה? אילי שילה, אוקיי. ממש ממש עכשיו, פשוט הגיע אליי גם במייל וגם מחברים ככה. אשרי האיש אשר איננו דבר. ככה הוא נקרא, ראיתי אותו מסתובב פה. אצל שאני, אוקיי. אז זה מכתבים שהוא כתב לחברה. וככה כמה מילים מתוך הספרון הזה שהיא תרגמה. והוא נותן לה ככה כל מיני עצות. והוא אומר, ללכת אל תוך הלא ידוע. לא לקחת דבר כמובן מאליו. לא להניח שום הנחות, להיות חופשייה לגלות. רק אז יכולים להתקיים עומק והבנה. אחרת אנחנו נשארים על פני השטח. מה שחשוב לא להפריך או להוכיח נקודה. Proper views and opinions, אלא לגלות, הוא אומר, מהי האמת? מהי האמת? לאפשר את זרימתם החופשית של החיים מבלי שישאר אף משקע. זוהי, הוא אומר, מודעות אמיתית. לא לשמור, אלא לתת לחופש החיים לזרום ללא ריסון, ללא בחירה. זו מודעות שלמה. הידוע, הוא אומר, איננו האוצר. הדבר שאנחנו יודעים אותו, הידוע, מה שאנחנו בטוחים לגביו, ש100% שהכל בראש זאת האמת, כן? הידוע הזה. איננו האוצר. אבל המיינד נאחז בו, וכתוצאה מכך מחלל את הבלתי ידוע. החיים, הוא אומר, הם עסק מוזר. אשרי האיש אשר איננו דבר. זה יפה זה. אז ככה, האם אנחנו מסוגלים בכלל לתת לעצמנו אפילו לרגע אחד לטעום את הטעם הזה, הפרוע של הלא ידוע? כשאנחנו שוכבים במדיטציה ונדמה לנו שכל מה שקורה זה שאנחנו נרדמים ולא קורה שום דבר. האם אנחנו מוכנים לתת לעצמנו בכל זאת להישאר שם? כדי שאולי משהו ירצה להיוולד, להבקיר, להיות פורה בתוכנו. אולי זה דבר שאנחנו עכשיו לא מסוגלים לדעת אותו, כי אין לנו את התמונה או את הצורה שלו בכלל. כמו התינוקות שגדלים בבטן של מעיין ושירה, ואולי עוד כמה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך הוא יצא, אבל אנחנו סומכים על החיים. וככה, לפני כמה שנים, בדיוק ג'איה הזכירה לי שהשתתפתי בריטריט איתה ועם ג'מה ועם הג'יי, ריטריט שהיה חודשיים, גם אירן היה בו. ריטריט של חודשיים, של זה. זאת אומרת, זה. ובאתי אז באמת מתרגול אחר לגמרי, שהיה הרבה הרבה גואנקה ועוד כל מיני דברים, אבל משהו מאוד מאורגן, מסודר, עם מטרה, והתחלה אמצע וסוף, ומה זה. ואני זוכרת באיזשהו שלב בריטריט כזה ש... שמעתי את עצמי כל הזמן בתוך הראש מתלוננת. כאילו, זה לא בדיוק זה, ובטח שום דבר לא קורה, ואוף מה קורה, ואתם יודעים, זה נגיד, אם בריטריט, יש מין אתוס כזה שאומר שנגיד ריטריט של שבוע, אז בהתחלה שלו, נגיד יומיים, אנחנו רק נרדמים, אחר כך פתאום אנחנו קורא משהו אחר, אחר כך קורא משהו אחר, אז יש מין דפוסים כאלה, מין גלים כאלה, אז תחשבו על חודשיים. כאילו, אוקיי, שבועיים רק נרדמים, ואז כאילו... ומצאתי את עצמי כזה מין לא מרוצה כרונית, איזושהי תקופה בתוך הדבר הזה. ואני זוכרת איזה רגע שפתאום היה לי פתאום התבוננות על זה, אתם יודעים, זה מרגעי הקסם האלה שפתאום אנחנו קולטים שיכול להיות. אני מגיבה להיפעת, עושה לי ככה. יכול להיות מרחק, אני יכולה לפתוח מרחק ביני ובין המיינד שלי. והייתה לי מין תחושה כזאת שאוקיי, המיינד עושה את משהו הכי טוב בו, שזה כרגע, אז, זה היה נכון לאז, נגינג, נגינג, נגינג. לשם האנרגיה שלי הלכה אז במיינד. וכל אותו זמן, בכלל בלי שום קשר, הייתה לי מין תחושה של כמו איזה חיה קטנה, כן? מין חפרפרת כזאת בפנים, שכל הזמן חותרת אל האור. זה היה כזה, וואו, מה, היא לא שומעת? מה, המיינד אומר לה? איך היא לא מתייאשת? מתוך קולות האדמה של צ'ואנג צה, ספר נפלא נפלא יש לנו תרגום שלו לעברית מסינית של יואל הופמן. לכן החכם הולך לאורו של התוהו ובוהו, לאורה של החשיכה. הוא אינו כופה הבחנות, אלא משאיר את הכל במקומו הרגיל. זאת צלילות הדעת. הידיעה הנחה במקום שאינה יודעת, היא הידיעה השלמה. מי יודע את הדיבור ללא מילים, את הדרך ללא דרך? מי שיודע זאת שוכן בהיכלי הטבע. מה שנשפך אל תוכו אינו ממלא אותו. מה שנשאב ממנו אינו מרוקן אותו. מניין וכיצד? אין הוא יודע. זהו האור הסמוי. אז אני רוצה לסיים את השיחה הזאת, שנראה לי שהשם המתאים זה, בשבילה זה ברית. שוב פעם בשיר של זלדה, לקרוא אותו שוב, הוא כל כך יפה בעיניי. אז לא ארחף בחלל, משולחת רסן, פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז בואו נהיה עם זה כמה רגעים ביחד.